חשבתי לעשות חיבור בין, כיוון שחנוכה זה בכלל זמן של חיבורים, בין מה שלמדנו באורות פעם שעברה, שקצת צריך השלמה, לבין עניין היום. חשבתי לדבר על חנוכה בעיקר, אבל בכל אופן לצאת פה מה... מה שנשאר פה עדיין בלתי מוגמר בשיעור שעבר, שבאמת קשור ממש לעניין. אתם זוכרים, היינו בסעיף י"ב באורות ישראל, בסעיף י"א אנחנו רואים, ראינו כמה משפטים, מסברתי, אתם רואים, מגלאי את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע, מסברתי בניסים ונפלאות את מהותה העצמית, והאמת הזאת היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. והרב התנה את זה, אי אפשר להעלות את המוסר האנושי אם הוא מצומצם במסגרות הטבע. לפי זה יוצא שמה מהותי יותר לעם ישראל? המציאות הניסית שלנו, משום שבעצם הניסיות שבעם ישראל היא לא רק פעמים בודדות שבהם ריבונו של עולם נחלץ לעזרתנו והוא עושה לנו גאולה שלא כדרך הטבע, אלא בעצם אותם הפעמים אנחנו בעצם לומדים לתפוס שהעומק והמהות הפנימית שלנו בעצם היא ניסית כל הזמן. אנחנו אומנם צועדים ובונים את חיינו בתוך מסגרות הטבע, אבל השורש הוא כל הזמן מעל הטבע. השורש לא מוגבל, השורש הוא עליון, גם כשהוא מתנהל בתוך הטבע. כי הנשמה היא על-טבעית, ריבונו של עולם הוא על-טבעי, והערכים שלנו הם על-טבעיים. ובכלל, המין האנושי הוא אלוקי, ויפח באפיו נשמת חיים, מה כתוב? ויהי אדם מנפש חיה, רוח ממעלה, הקדוש ברוך הוא מאן דנפח, מדילי נפח, אנחנו חלק אלוקה ממעל. לכן ההבחנה שהתחלנו לראות בסעיף י"ב היא הבחנה של שני מצבים, אבל זה לא הבחנה ששוללת את מה שראינו בסעיף י"א. תראו, בסעיף י"ב הרב מכנה את זה היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. אולי נקרא את זה שוב, למרות שאני זוכר שהסברנו כבר, לא הסברנו הכל אולי, נבוא על זה עוד פעם, לא כל כך בהתעכבות. היהדות הניסית והיהדות הטבעית הן משולבות זו בזו, אחוזות אחת בחברתה כאחיזת נשמה בגוף. הסברנו מה הכוונה יהדות ניסית ויהדות טבעית. אמרנו שבעצם יש שתי צורות הופעה לכנסת ישראל. יש מצב שעם ישראל כאילו בחינת חייו היא בחינה ניסית, משום שבעצם אדם, עם ישראל נמצא במצבי גלות ואין לו בנייה מסודרת של חיים, וכל אופני החיים וכל הסדר של ההתקשרות עם בנו של עולם היא סדר שבעצם בנו של עולם מקיים אותנו בקיום ניסי כזה. כי בעצם כל הקיום שעם ישראל בגלות הוא קיום לא נורמלי, לא טבעי. ואילו היתרון בארץ ישראל הוא במה שבעצם הטבע בעצמו מאיר, הטבע בעצמו מתמלא קדושה. עד רבה, הבריאות הטבעית היא בעצמה מעצימה. אז הרב פה מסביר איך שתי המצבים מקושרים. כמלחמה שבאדם הפנימי היחיד שיפעמים הנשמה מתגברת והיא מהירה, אבל הגוף נלקה על ידי זה יותר מדי, תוך כך באה נטייה הופכית לחזק את הגבייה, והנשמה סובלת מחשכת הגשמיות, וחוזרת נטייה נשמתית להופיע, בכל אותן העליות והירידות, שיווי המשקל הולך ומתקרב, כמו כן הוא ביהדות הכללית. אז אם כן, מה זה נקרא יהדות ניסית? יהדות שחיה את המישור הנשמתי, כאילו אנחנו לא, אנחנו נמצאים בעולם הזה רק במקרה, כל הקיום שלנו הוא קיום רוחני, ביטחון בקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. אז זה, כן, זה כאילו מבצר שהחומר הטבע לא יפריע, אבל זה מצד שני, בסופו של דבר, חולשה ביסודו, כי האדם כן הוא בעל גוף, הוא בעל כוחות, בעל נטיות, כל המרץ, כל העוצמה, כל האנרגיות שייכות לתמונה הכללית של הגוף. זה לא נכון לזנוח את כל כוחות החיים של האדם, שמנו שעולם חנן אותו בהם, לטובת הרוח, בסופו של דבר זה גם יפגע ברוח. מצד שני, אם אדם שם דגש על הכוחות הגשמיים, וזה לא רק אדם, אלא האומה כולה מתנהלת לפי סדרים גשמיים מקובלים של התנהלות כלכלית, התנהלות ביטחונית, התנהלות מדינית, בכלים אנושיים גרידה, או כלים אנושיים בולטים, הרבה פעמים זה, העצמה של המישור הזה, היא על חשבון המישור הרוחני, שאמור להיות נשמה לכל המלאכים. זה אמור להיות חי ביחד, באופן שאומנם אנחנו כן מחלקלים את מעשינו בתושייה, במודעות ובחיוביות לכל הכוחות והכישרונות שיש לאומה, ושיש לכל אחד ואחד, ולעשות את הדברים בצורה הריאלית, המפוקחת, המוצלחת, המלאת כישרון ועוצמה. יחד עם זה, כמו בכל דבר, מאיפה באים, מאיפה בא מקור הכוחות? לשם מה? המגמה, הרי היא תמיד מגמה חיובית, מגמה מוסרית, מגמה ערכית. כיוון שאם כן, אתה, במגמה של הכל, הרי אנחנו שוב נושקים למהות החיים שלנו, שהיא נשמתית, שהיא ערכית. אז ברור שבזה אנחנו קודם כל מכניסים לתוך הדברים, המנוע של הכל הוא המנוע הרוחני. המנוע הרוחני, בוא ריבונו של עולם מסייע לנו, בוא אנחנו נושמים את הכל בנשימה אלוקית, זה נוסך את הכוחות, זה מאיר את הכל, זה נותן את המשמעות השלמה לכל ההצלחה הזו. אז לכן הוא אומר, מתוך כן, כן, כמו כן הוא ביהדות הכללית, שהרעיונות תולדות היהדות הניסית מתגברים, הרי היהדות הטבעית נלקט, ממילא מרגשת גם היא בחיסרון זה, שבליקוי זה של היהדות הטבעית עובדו ההוד שבקומתה הרוחנית של היהדות את בסיסו, ממילא בעד אל הוצה לטלה כקרבה, קרבה, אמרנו שזה כשנעקר הקוץ מן השדה, אז גם הקרוב נפגע, נמקע גם כן הנצח שביהדות, הניסיות שבה והלך מחשבותיה, עומק רגשותיה וחותם המעשי שלה. כן? כן, מרב מכנה, זה שייך למישורים עמוקים, הנצח שייך לצד הניסי, צד נשמתי, ההוד זו יופעה יותר נמוכה, באופן יחסי, בספירות, עד אשר בכוח החזרה התכופה ההולכת ובאה במשך של תקופות שונות, ההשתלמות הקומתית של האומה בשיווי המשקל הולכת ומתקרבת, והנצח וההוד יחדיו משפיעים הם את כוחם, כנסת ישראל מתעלה עליהם, היא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, היא עולה על שניהם במהות ההתחלקות שלהם. כלומר, הוא רוצה לומר ששתי הבחינות האלה הן באמת לא שתי בחינות. נכון שכדי לבנות את ההופעה השלמה, לפעמים זה בא כמו לפעמים בחינוך, או כמו לפעמים בתהליכי התבגרות של נער, לפעמים אי אפשר להתפתח בצורה פרופורציונלית כל הזמן. אז לפעמים תחום מסוים מזנה קדימה, לפעמים גם רואים נער גדל פתאום, אז לפעמים הוא גדל בגובה יותר מהר, אחר כך הוא מגדל בבחינות אחרות, לפעמים להפר, גם בתובנות וכולי, יש צדדים, לפעמים האיזון הוא לא תמיד מתקיים, וככה גם בתהליכי הבנייה של האומה, הדגשים של הצד הטבעי והצד הניסי, לפעמים הם גובר צד אחד על חשבון צד השני. אבל האמת העמוקה היא האמת האחדותית, מה שהוא אומר כנסת ישראל, שהיא המקור ליהדות בכללה בשני ערכיה הכלליים, והיא המהות, אין, הוא קורא לזה זוהר תפארת ישראל, מעגן את הדברים במושגים פנימיים, אין, לפי הסדר של הספירות, כאילו חסד וגבורה, תפארת, מתפצל לנצח ועוד, מתלכד שוב אחר כך בקומת המלכות, אז כנסת ישראל זה מלכות שבעצם בסופו של דבר שם הכל מתחבר, ותפארת זה החיבור המקורי, שזה התורה, צד הנשמתי העליון של כנסת ישראל, לעומת הצד המציאותי של מידת המלכות, ששוב פעם הכל מתאחד, ובדרך יש איזו אפשרות של פיצול לשני דרכים, ננצח ועוד, וכן בחינה כזו. זוהר תפארת ישראל הרי היא סופגת את תורה, ומילה מתמזגות הן שתי הצורות הללו, אשר כנסת ישראל, הניסית והטבעית, בכל הסתעפויותיהן, במעמד כזה שכל אחת מרחיבה את גבולה של חברתה. הדבר הזה מתרחב באורות בעוד מקומות, אני כאן לא כל כך רציתי להתרחב, ואני רק מזכיר, בישראל לתחייתו, הרב מדבר במישור אחר. תפתחו ישראל ותחייתו י' ג', רגע, נראה שם כמה שורות. זה סעיפים עמוקים וארוכים. כל סעיף פה כמו חיבור בפני עצמו. רק נקרא כמה שורות מן האמצע, תראו איך רואים סעיף י' ג', סעיף מופלא. כן, תכונת סוד השם ליראיו, היא המלמדת את הכבוד אשר ייחש האדם אל הטבע. וידי כיבודה האמיתי הרי הוא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. ודווקא הסוד בא ואומר שהטבע יש לו כן ערך. ואני קצת מדלג כמה שורה שתיים, ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים, עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, כל אשר מתחת לו, הרי הם ענפיו המתפשטים ממנו, שווים אליו ומתרפקים עליו, מוכנים לרצונו ולעבודתו כסופה ירדופו, וכל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים מהם באור עליון מהות הקודש המנצח. כלומר, חס ושלום ליצור את הקומה הטבעית, עד רבה, תגבור את הרוח והעוצמה הרוחנית תהיה גדולה כל כך, שהיא תוכל לראות איך כל העוצמה הזאת ניצוקת בכל הכלים הטבעיים, ככל שהאושר הרוחני יותר מפותח, יותר בנוי טוב, ככה הוא יכול לראות את עצמו מתגלה בכל כוחות החיים הטבעיים, בלי שזה יעצור אלא להפך. זה יוליד את הבהירות ואת העוצמה בכל הענפים. אחר כך הוא אומר, התוכן הזה עומד למעלה, למעלה מהאופי המוסרי המוכרח לאסור מלחמות פנימיות וכולי, כמו שזה, יש דרכים במוסר שהקודש מוכרח לעשות מלחמה עם התחום הטבעי. אחר כך הוא עובר מזה, שההתבנות הזאת גם מסתכלת על כל ההיסטוריה האחרת. נכון, כל מהלכי ההיסטוריה הם בנויים לכאורה כשלשלת טבעית, כן, מלחמה פלונית או מהפכה במקום אחר, עם הולידה, עוד תנועות וכל זה, נראה הכל כזה מקרי ועיוור. ואתה יודע שנכון, ככה ריבונו של עולם, בתוך זה יש נשמה אלוקית, יש תוכנית אלוקית, היא עושה את דרכה בתוך השבילים הרחוקים האלה. תראו קצת בהמשך, זה יוצא בהמשך הסעיף, הוא אומר, הנס והטבע מתאחדים באחדות מהירה, מאור הנס העליון מתגלה, איך סעיפי הטבע כולם, הבלתי מובנים מצד עצמם, הם ענפיו והתפשטות אורו, כל הטבע כולו המתגלה בכל תפקידיו, בעולם ובאדם, בנפש היחיד, נפש העמים, בדאגות החיים היומיים, תראו מה אומר, בהתגדרות הלאומים והממלכות, בעליותיהם וירידותיהם, בנכלי הפוליטיקה, בשיגונות המשתגעים, בעורמת הערומים, בישרת לבב הישרים, בחוכמת החכמים, בבינת הנבונים, בגבורת הגיבורים, וברוח החלש של החלשים. בכל רק יד ההורה העליונה, אור חוכמת כל עולמים, רוח השם נשמת חיי העולם היא מופיעה. וצפיית הישועה חודרת היא אז ממעלה שחקים עד עמקי תחתיות ארץ, אולי עם מעמקים בערבות היא רוכבת. מכרת בסקירה אחת את כל הנפלאות, את כל המפעלות, את כל האמת, את כל השקר. הכל התייצב ומתייצב אכן נפקודת אור. דבר אלוקים חיים מיירת העולם באור ישראל, נשמת ההיסטוריה האנושית בגלוי, נשמת... מה הוא אומר? מה זה עושה? זה לא רק שהקודש הפנימי יכול להתגלות בכל. מה זה עושה? זה עושה בעצם שכל היקום בעצם צועד למשמע הצו הפנימי שלו, כל כולו בעצם צועד להגשמת מגמת האומה הישראלית, מגמת התוכן, הכל משולב. אז אם כן, בעצם הכל מאיר מלמעלה ומלמטה, זה הכל תוכנית אלוקית אחת, זה הכל שלמות אחת. אז זאת מציאות כזאת, זה הופך שכל התורה והקדושה היא בעצם שירה וביטוי של כל התניחים, של כל ההוויה כולה. הציוד הזה צהל היה אומר, יש שיר כזה, טב למיטב תן דו, היה שר את זה, מלמיטב ארמלו, כן, הגמרא, את מוטב לשבת, תן זה ראשי תיבות טבע ונס, תן דו, מיטב ארמלו. דו, ביידיש מה זה? יש לו מבין יידיש? לא יודע. טוב, לא בטוח, בסדר. לא בטוח, לא יודע, טוב. מכאן כמה נקודות שקשורות לענייני דיומה. באמת, היסוד הזה של הנס והטבע הם... חורזים בחנוכה, ואולי זה אולי במישור מסוים אפשר לומר, זה סודו של החג הזה. לא רק שאנחנו רואים פה בעצם שני ניסים, כן, נס המלחמה, נס הניצחון ביוונים, ניצחון צבאי חשוב, ניצחון שכמובן היה מתוך ההתלהטות הפנימית של הנקודה האבוקה, המהירה, קדושת הכהונה בישראל שלא הייתה מוכנה לצלילים של ההתייבנות, היא פרצה ונתנה את הכוחות ועל ידי כך מסרה גיבורים ביד חלשים וכולי, והיא בעצם הולידה כאן את הגבורה האופיינית לעם ישראל, שהיא גבורה הבאה מן הפנים, באה מן הנשמה. ואחר כך הנס האחר, נס פח השמן המפורסם, תוך בית המקדש, הוא לכאורה נס מסוג אחר, הוא נס ששייך למצווה, הוא שייך לנס אופייני בית המקדש. אז שני הניסים האלה כמובן שהם חד הם, אנחנו רואים את זה אפילו, השילוב הזה, לא רק שהוא מחובר, אנחנו אומרים, נגיד, הנרות הללו אנו מדליקים. אנחנו היינו אומרים, הדלקת הנרות על מה? הדלקת הנרות היינו אומרים, נס המנורה, לכאורה, זה מה שכל אחד היה אומר. אבל אנחנו, על הניסים הנפלאות, התשועות, המלחמות, זה לא המנורה. הנרות אנחנו מדליקים על הניסים האלה. עמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. זאת אומרת, הוא החזל ראו בזה שבעצם זה השתקפות, אותה עוצמה שהתגלתה בצורה של מערכה צבאית, סודה הערה פנימית, זה אותו דבר, הכוח הפנימי הנשמתי שהוא התוכן החיים שלנו, הוא הנוסך בנו כוחות בשדה הקרב, ריבונו של עולם מתגלה אצלנו, גם כך וגם כך, זוהי העוצמה המלוכדת שמשודרת ככה בחנוכה דווקא ביחד. זה כבר הזכרנו בעונג שבת, מי שהיה, שהרב ציודה זצ"ל היה אומר, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, הוא אמר שהרב ציודה בנתיבות ישראל, מה זה כחולמים? היינו כחולמים, הכוונה, כהתגשמות חלום. מתי חלמנו את זה? החלום היה בחנוכה. בחנוכה הייתה אותה גבורה, אחרי שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, וכל האופי של הגבורה הזאת הרי היה האופי של עוצמה, שלא החזיקה מעמד לכל כך הרבה זמן. היא נתנה חוסן, נתנה כלים, אבל היא לא, קשה לומר שהיא בעצם בישרה מהפכה שאנחנו עד היום ניזונים ממנה. באיזה אופן כן, אלא בעצם פה היה תוכן כמוס, שבאמת גבורת ישראל היא גבורה רוחנית, וברוח אנחנו יכולים גם לגבור באופן החיצוני, וזה התגלה בצורה המושלמת הזאת בנס החנוכה, לאותת לנו ולשדר לנו לדורי דורות שאנחנו, זוהי בבואת הניצחון, לתוך כדי כל תקופת הגלות, כחוט שדרה מאיר פנימי, זה נסח בנו כוחות והעמיד אותנו, וזה בסופו של דבר מתגשם ככמו חלום כזה, שהוא בעצם איזו התנוצות פנימית ריכוזית, שאחר כך מתאפשר לה גם להתממש. אז זה באמת שייך מאוד גם לעניין שלנו, ואנחנו עוד נדבר על זה. יש שאלה יסודית, צדוק באמת עומד כאן על באופן מיוחד, על מדוע, על בכלל הצורת ביטוי של הנס בחנוכה. עומד על כמה דברים. קודם כל הוא שואל, למה הנס בחנוכה נעשה, למה אנחנו חוגגים, מבטאים את הנס הזה דווקא על ידי נרות? כשאנחנו למשל עושים חג פסח, חג בשאר החגים, אנחנו לא רואים שהדרך שבה נעשה הנס, זה הדרך שאותו אנחנו מציינים במצווה שמשמשת זכר לנס הזה. לא בקריאת ים, לא ביציאת מצרים, ולא בסוכות, ולא אולי סוכות עני כבוד, כן, קצת מזכיר, אבל לא בפורים, ולא, זאת אומרת, פה יש כאילו באותו מקום, באותה צורה. זה הערה ראשונה ששואל רב צדוק. עוד הערה שואל רב צדוק. שואל רב צדוק, למה אנחנו אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, רק בפורים וחנוכה, ולא אומרים את זה ביציאת מצרים? בניסים הגדולים שאז, לכאורה, היו ניסים הרבה יותר גדולים. למה לא אומרים, למה לא מתפללים על זה, למה לא מייחלים את זה? ויש פה באמת שתי שאלות, התשובות הן קשורות זו בזו. קודם כל הוא אומר שנכון, הניסים של יציאת מצרים היו ניסים גלויים, ניסים אדירים. הוא 10 מכות, קריאת ים סוף וכולי, חמל הים, 50 מכות, 250 מכות. וגם אחר כך כל השנים של עם ישראל במדבר, ניסים, ניסים, ניסים. הניסים האלה הם ניסים שלא משתפים כל כך אותנו. זה ניסים שרמונו של עולם, אולם מיידע אותנו, שקומת החיים שלנו היא באמת ניסית, כמו שדיברנו בשיעור שעבר, שבמהות חיינו אנחנו מחוברים עם רמונו של עולם באופן שהטבע הוא לא חוצץ, השפע האלוקי אנחנו רואים לו באופן בלתי מוגבל. אבל זה לא הסדר הנכסף. מדוע ריבונו של עולם עשה את הכל לא דרכנו? השם ילחם לכם ואתם תחרישון. דיברנו על זה בשיעור שעבר. זה לא לשבח. כמו שדיברנו על המשל של ארבע מלכים, מה שביקש זה, לא ביקש זה, ואמרנו שהדרך המוכרת דווקא דוד המלך, כן, ארדוף אויביי ואשיגם לא אשוב עד קלותם, הצורה הזאת שהשם בא מלחמות, בא כוחות שלנו, ריבונו של עולם מתגלה, זו צורה יותר נבחרת. משום שהנס שעוקר את הטבע באופן חיצוני, ועל ידי זה אנחנו משוחררים ולא נכנסים בסכנה, ההתערבות הזאת היא לא התערבות שמבטאת את גודל החיים שלנו בכוחות הנסוכים לנו באמת, אלא מבטא מה מכילה הנשמה, מהי המהות העמוקה, אבל לא, הוא לא מהווה דגם נבחר. הדגם הנבחר והרצוי הוא שאנחנו בכוחות שלנו, בעוצמה המתהלכת שלנו, פה אנחנו נהיה זרוע האלוקית, פה אנחנו נהיה מובילים את הקדושה שלנו בתוך החיים, בתוך הכוחות. זוהי הצורה הנבחרת. כמו שזה לא, כמו שחזל אמרו, כמה גרוע אדם זה שנבראו לו, נשתנה עליו, נשתנו עליו סדרי בראשית אותו אדם, שלא יכול היה, כן, נפטרה אשתו, לא עלינו, לא יכול היה להעניק, אז נבראו לדדים שיוכל להעניק את בניו. זה משונה, זאת אומרת, קריאת ים סוף זה דבר משונה, מכות מצרים זה דבר משונה. אנחנו לא מתפעלים על דברים משונים. אנחנו מתפעלים שבטבע עצמו תראה ברכת השם בעוצמה הזו, וכפי שאנחנו, ועל זה אנחנו רואים בימים מהם בזמן הזה. כמו שאנחנו אומרים, עשית, עמך ישראל, עשית תשועה גדולה ופורקן, כי היום הזה אנחנו מרגישים את החיבור, כל הזמן מדגישים שחנוכה לזה נועד. הוא נועד להיות לא רק איתות נשמתי, מה גודל המהותי, אלא להיות כזה שמסוגל לצייד אותנו בכוחות גם עכשיו. אנחנו מייחלים שבו יבוא החנוכה לידי גילוי. כמו שהמהר"ל בנר מצווה אומר שפה היה איזה מין חנוכת בית מקדש לעתיד לבוא. ככה רומז שם. אז פה במקום הזה יש גם מקום לתשובה על השאלה הראשונה. מדוע המצווה נעשית בזכר הזה בדיוק באופן שבו נעשה הנס? באמת זה מסוים, משום שבאמת אנחנו מרגישים שהנס נעשה בצורה של שותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מזכירים שאלת הבית יוסף המפורסמת, היום הראשון, הרי לכאורה לא היה נס, רק שבעה ימים התחדש פה משהו, היום הראשון זה יותר טבעי. אז קודם כל זה גופה. אחת התשובות, נכון, שעצם קיום השמן הטבעי או מציאת השמן, זה בעצמו נס. אבל צריכים לומר שזה לא יש לך אחד ועוד שבע, אלא צריכים להגיד זה הוא. הנס בא להגיד שהטבע אצלנו מסוגל להתברך. הרי הנס פה לא בא, זה לא היה שמן חיצוני פתאום. יום הראשון יש לך שמן טבעי, שבעה ימים צונח לך משמיים שמן לא טבעי, אלא הברכה הייתה שהטבעיות התגדלה. הטבעיות התעצמה. אנחנו רואים שהטבעיות שלנו לא טבעיות מוגבלת, טבעיות שממשיכה את ההערה הפנימית מכוח זה, מוסיפה והולכת מהירה ועוד ועוד ועוד. ככה, זוהי העוצמה, כך אומר. אז פה, לכן באמת, בכלל מצווה, הרי זה חיבור של אדם עם הקדוש ברוך הוא, מצווה לשון צוותא. אז המעשה מצווה זה חיבור כזה שלנו עם הקדוש ברוך הוא. זוהי המתנה שיש לנו כאן במצוות חנוכה, שאנחנו מרגישים שבחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא, פה הקדוש ברוך הוא באמת חפץ בכך. כל הנס היה נס שטהרה, טומאה הותרה בציבור. כל הנס היה מתוך שאמונו של עולם רוצה שאנחנו נקיים את המצווה בהידור. אמונו של עולם רוצה שאנחנו, הוא שמח בחיבה, במה שעם ישראל מחזרים לעשות את רצונו בלב שלם. פה בא הנס מצד הפנים. הרי כל הידור מצווה, מצד אחד זה רק הידור, העיקר לפני הידור, מצד שני הידור מה מבטא? מהדרים את המצוות או מחזרים אחרי המצוות, זה מבטא מאיזה עומק באה המצווה אצלנו, מבטא את זה שהמצווה היא עצמית לנו. או ריבונו של עולם, אומר, בזה אני עושה את הברכה, בזה אני בא, כדי שבאמת נתוודע אל העוצמה של החיים הנשמתיים שלנו, שהיא מתגלה במעשה שלנו, היא מתברכת בכל המעשה, בעשייה המלחמתית, בעיקר בעשייה המצוותית, שהכל ישמר את הטהרה, ישמר את הפנים המקודש שלנו. ובזה, אני רוצה להוסיף כאן כמה נקודות שקשורות לזה. דבר ראשון, אולי באמת, לא הבאתי את הקדושת לוי בסופו של דבר. לכן באמת נר חנוכה מצד אחד הוא שייך לנשמתיות הפנימית ביותר, לפנים פנים. מצד שני, הפנים הזה מתגלה שהוא מסוגל להתפשט. להתפשט ולהאיר עוד ועוד ועוד. הדליקו נרות בחצרות קודשך. אפילו הנרות הן לא בחצרות, אבל זה מכונה משום שבאמת ההערה הזאת נועדה להשפיע. השפיע החוצה, פרסום מניסה, עד שתכלה רגל מן השוק, דרך חנוכה למטה מהשרה, גם בקומות הנמוכות. אז אומר, זה מתוך שיש פה אחיזה בפנים הנשמתי, אז האור הזה לא נעצר, הוא שייך כל מקום, אומר צדוק, אומר הקדושת לוי, התלהב על זה, אדם ישראל, איך ריבונו של עולם נתן לו כזאת הערה, מסוגלת לחדור לכל המחשכים, להאיר בעליונים ובתחתונים, האור הזה הקטן, עם נר מצדך, נר חנוכה, שאפילו קבטיין זקוק לה, וכן, העיקר שהודלק, וכאילו הניצוץ הראשון, זה בעצמו מגלה את הפנים הנשמתי, וזה הנקודה. ברגע שהפנים הנשמתי קיים, אז אין מחיצות, אז האור הזה מתפשט ומאיר בכל פינה, והאור הזה הוא מבדיל אותנו מיד מעל כל המתנגד, ההתנגדות היוונית, שהרי בעצם המלחמה פה הייתה כנגד האומה היוונית, שהיא בעצם מכילה את התורף של כל ארבע מלכויות. אמנם העוצמה העיקרית הייתה המלכות האחרונה, אבל הלוז של ההתנגדות, זה היה מול התורה הקדושה, מול הנשמה המעמד, החוכמה היוונית, החוכמה החיצונית, שהיא בעצם אולי עצומה בחוכמתה, מה חסר בה את הנשמה, רק אשר קיים את הנשמה. אז הכל אצלנו מתוך הנשמה, אפשר גם לקבל את החוכמה. אבל כאשר הנשמה קיימת, שוב, הכל מואר, הכל מתמלא אור. מאוד מלהיבים הדברים האלה של פסדוק בקדושה החמישית, שיראה את הדברים. ועוד דבר נחמד, רציתי להביא לפי הזמן, מי שכר. מי שכר, אמר שלישי. מי שכר, מה זה השם חנוכה? מי שכר, תביא שם חנוכה, שהערת אור הניסי הזה הוא מהערת אור הגנוז שנגנז בתורה אור. הנה אור הגנוז, אדם יכול להביט בו מסוף העולם ועד סופו. זה להגיד, הרי האור שאיר הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, הוא היה נסגר מדי, נגנז, נעיר לעתיד לבוא. התורה האור היא מעין הערה של האור הראשון. אבל זה לא כמו האור הראשון, יותר נסגר. כי האור הראשון מבטא את זה, שנר השם נשמת אדם, שהתורה האור הזאת לא, לא, לא מבחוץ, אלא זוהי המהות הפנימית שהיא מהירה. עתיד לבוא חיים אני נותן לכם, הצורה העתידית הזו. וחנוכה זה ניצוץ מן העתיד. באמת חנוכה, הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו לאט לאט, להתרגל לאור ההוא. האור של חנוכה, האור הזה הניסי, כמו שנאמר בנבואה, לא יהיה לך עוד השם, השמש להאיר לך, והיה לך השם לאור עולם. אנחנו נלך לאור השם לעתיד לבוא, לא נצטרך את אור השמש, זה האור הראשון לעתיד לבוא. לאור הראשון של יום הראשון שיהיה לעתיד לבוא. האור הזה הנשיאי שהוקבל לדורות הוא כמו שמחנכים את הקטן בקטנותו, מעט מעט בכדי שיעמוד על עומדו בגדלותו. על כן קראו לימים האלה חנוכה, נר מצווה הזה, נר חנוכה לשון חינוך, והרגל לאור העתיד בגאולה העתידה במהרה בימינו. אז זה נקרא חנוכה. יש ברוך הוא מחנך אותנו, מרגיל אותנו לאור ההוא. אז הוא אומר כאן רמז נפלא, הוא אומר, דוד ושלמה, חז"ל אומרים, דוד ושלמה נמשכו בקרן, נמשכה מלכותם. שאול ויהוא שנמשכו בפח, לא נמשכה מלכותם. ככה הגמרא במגילה י"ד. אז הוא אומר כאן גימטריה. קרן בגימטריה ימלוך לעולם ועד. פח בגימטריה רק ימלוך. לעולם ועד. פח ועוד נר בגימטריה זה שמן. וחשמונאים היה גם כן מלכות זמנית. גלה פח שמן. אבל זה מלכות זמנית הייתה. אנחנו מדליקים נר להמשיך את האור הזה גם לעתיד. לכן אנחנו רואים התפילות שהם רואים, ועריכת נר לבין אישה עם משיכך. אולי ממש ככה, הנר הזה, הבחינה הזאת של להאיר את ההופעה המשיכית, דרך כדי שהפח הזמני יהפוך להיות לבחינת קרן. קרן, דוד ושלמה נמשכו בקרן, נמשכה מלכותם. שאול ויהוא נמשכו בפח, לא נמשכה מלכותם. כן, הגימטריה פשוטה, פח זה 100, קרן זה 350. פח ועוד נר בגימטריה, זה קרן, כן? זאת אומרת, הגימטריה של קרן זה השם ימלוך לעולם וימלוך כתיב חסר. וימלוך לעולם ועד. ופח זה בגימטריה ימלוך בלבד. זה אולי המובן שאנחנו רואים, עריכת נר ובין אישה עם משיכך. אנחנו בעצם מהבחינה הזו של דוד קרויה נר. כן. אנחנו מדברים פה על ההופעה של מלך המשיח. טוב, בסדר. עוד, אני רואה כבר מאוחר. מה?
צמיחת קרן.
גם צמיחת קרן, נכון. עריכת נר וצמיחת קרן. נכון. הרב אומר, אולי זה נביא נקודה או נקודה אחרונה, לא נביא נראה. בתפשין צד איזיין, בגרת תפשין צד איזיין, כותב הרב, הרב עומד על זה, שהנס בחנוכה היה על השמן שהיה בתארה, שמן זית זך בתארה. אבל לא הכל היה כמו שצריך. וחז"ל אומרים שהמנורה, בגלל שהיא נטמעה, לא הספיקו לעשות מנורה חדשה. המנורה עשו אותה משיפודים של ברזל או מעץ. המנורה לא הייתה מנורת זהב מקשה, המנורה לא הייתה כמו שצריך. אז פה לא היה עידור. למה ככה זה היה? הרב חצב, הרב אומר, משום שבנו שלם רצה להראות לנו שהעיקר הוא הפנים. וכאשר הפנים טהור, אז הנשמה יש לה צינור להגיע, וכשיש לה צינור להגיע, אז גם הכלים החיצוניים יבואו בשלמות. וכאשר חסר הפנים לא בטהרתו, אז כל הכלים. אז זה באמת שייך שוב פעם לנקודה התוכית המהירה. עכשיו הוא אומר לכן, יש במצווה החביבה הזאת שתי מידות של הידור, מהדרין ומהדרין מן המהדרין. הוא אומר, קודם כל היה הידור, איכות הקדושה היא מקור הברכה שמוסיפה והולכת אור זרוע לצדיק שעושה פירות ופרי פירות, הנקיות מן השיגים. גם באופן שלא יפגמו את האיכות מתגלה בנפשיות האישית, שאין גם אחד מהנכללים בשם ישראל שלא יהיה אור הקודש נאחז בו. יש הידור אחד, נר איש ואיש. הנר איש ואיש מראה שהיכולת של האור היא לחדור כל אחד מישראל ראוי, הנשמה שלו, זה האור הסגולי שלנו. אז האמת מאיר כל אחד ואחד, לפי הרמב״ם, בעל הבית בעיר, מדליק 80 נרות כנגד נפשות ביתו. האור הזה שייך לכל נפש בישראל. מכיוון שהוא חווה כל נפש בישראל, אז גם שייך מהדרין מן המהדרין. מהדרין מהדרין מבטא את הפעולה של האור הזאת, הזה, והתפשטותה, בין לבית שמאי, בין לבית הלל. ובית הלל זה האור הזה מתווסף, הוא הולך ומתווסף, הוא הולך ויעיר, ועד ימות המשיח, היא באמת, יש פה תכונה שאנחנו כבר מבטאים בנר עצמו, שאין אותה תכונה של ההתפשטות, ההתגברות, ובית שמאי מבטאים את הנס בצורה הזאת, מכיוון שפה הייתה התנוצצות של הנשמה הפנימית, אז כל היתר זה כבר ממילאי. ממילא, אתם יודעים שמדליקים אור בחדר חשוך, אז כל החדר מתמלא אור. האור לא נעצר. אז הכל מואר. אז אומר, לפי בית שמאי, שתמיד מסתכלים על נקודת הבכוח, ברגע שבנו שלה מראה את נס החנוכה בהופעה הנשמתית הזאת, אז כבר המוכל, כבר האמת האחרונה גנוזה, וכל היתר הוא כבר מבחינת התפשטות ממילאית, לכן עיקר העוצמה של הנס ביום הראשון. ואנחנו נמצאים ביום הראשון של חנוכה, שבו הנס והטבע מתחברים, היום הראשון עוד מבחינת טבע, אבל אמרנו שבטבע הזה כבר גנוז כל הנס וכל ההמשך וכל אז עזרת השם שיהיה, הקדוש ברוך הוא, ישלח לנו כוחות וברכה של תורה וגבורה וקדושה ואורה, מן הימים האלה, גם לכל שאר ימות החג וגם לכל השנה, ועם ישראל כולו בעזרת השם ישועות גדולות.